ערב טוב. אני מבקש ברשותכם לחרוג ולא לחרוג. לחרוג מהסדר פעם אחת, לחזור בעזרת השם להמשך הזוגות, ברצותו יתברך, בהמשך בשבוע הבא. לחרוג מהסדר כדי להיכנס קצת לראש חודש אדר, לענייני אדר, ולא לחרוג, כי אני רוצה בכל זאת שלא לחרוג לגמרי, ולכן לראות את הדברים גם דרך עניין במסכת אבות, דמות, תנה. אני רוצה להיכנס קצת לרבי חנינה בן טרדיון, לחרוג מהסדר, אבל להישאר באבות בכל זאת. אני אתחיל קצת באווירה של ראש חודש אדר. אם התלבטתי אם לחרוג או לא, ראיתי היום בלוחות המודעות הקדושות של ישיבתנו, תיבנה ותיכונן, מלחמת פצ'קווילים גדולה שמתחילה להסעיר את עמודי התווך. יש כאן מודעות גדולות, לאשר ייתן יאהב, ואוי לנו כי הושברנו, משמרת הטוהר, קליין ונגרויס. מי שלא מבינים, מפסידים. גמד וענק, מבצע איש לרעהו, לשעבר גמד וענק. זה מתחיל מי, הנה עומד אחר כותלנו, ועד על דבר הנבלה הנעשה בישיבתנו יען, כי נוידע לנו עובדה סיועיס מתה בחורינו, המסוללים בפז וכו'. אני פותח בזה לשנייה אחת, כי לחודש אדר יש בעיה. יש לו בעיה שמזכירה לי משהו ששמעתי פעם מראש הישיבה מהרב גולדוויך, זכר צדיק לברכה. הוא פעם אמר, למה הוא מתנגד לבין הזמנים דרבונון של חנוכה בישיבות? אז הרב גולדוויך אמר, מי בעצם לימד איך צריך להיראות חנוכה? בישיבה הגבוהה היה בין הזמנים. כיוון שהיה בישיבה הגבוהה בין הזמנים, אז גם בישיבה התיכונית היה בין הזמנים. כיוון שכך, אז גם בבית ספר היה בין הזמנים. זאת אומרת, הפעם האחרונה שבעצם בררנו איך צריך להיראות חנוכה זה אצל הגננת. זה נכון גם לגבי הראש ישיבה. זאת אומרת שכל המערכת בעצם, הפעם האחרונה שלמדה מה צריך להיות בחנוכה, היה אצל הגננת בטרום חובה. וכך נשאר לנו חנוכה. מבחינה מסוימת, בחודש אדר יש משהו דומה. מצד אחד, כולנו יודעים שבאמת ההשגות האדירות שאפשר וצריך להגיע אליהם בענייני הפורים ובימי הפורים, זה מעל ומעבר לכל דבר אחר. פורים ככיפורים, ועוד ועוד מעל ומעל ומעל זה. מאידך באמת, חלק מהדברים צריכים בירור, כי הם עוברים דרך כל מיני פילטרים של הכתרות והצגות, וכיתה י' וכיתה ב' וכיתה ג', ולא תמיד יודעים איך עוברים ומתי עוברים ומה, מתי מי שנכנס זה דברי תורה בעומקם, ומתי מי שנכנס זה מי ש. איך, איפה עובר החלוקה? איך עושים את זה? איך מגיעים לזה? והאמת היא שיכול להיות שזה חלק מהניסיון של פורים. ועשור אותו יום משתה ושמחה. דין של שמחה מיוחדת. יש דיני שמחה בכל המועדים. כל הימים טובים יש שמחה. שמחת הרגל. פורים יש שמחה אחרת לגמרי. אולי החילוק הראשון בין כל השמחות לפורים הוא דבר מאוד מעניין. פורים לא נקרא יום של שמחה, נקרא יום משתה ושמחה. לא יום טוב, יום משתה ושמחה. בכל החגים מסמכים כל אחד במה שמתאים לו. אנשים בבשר ויין, נשים בבגדים, כל אחד במה שמתאים לו. בפורים, השמחה שמשמחים באחד את השני, היא משלוח מנות איש לרעהו. ומי שלא רוצה מנות, מי שרוצה בגדים, לא רוצה מנות. מי שרוצה בפורים, זה מה שישמח אותו. הוא רוצה שישלחו לו שס. לא משמח אותו עכשיו שתי מנות, הוא לא צריך את זה, הוא בדיאטה. הוא לא רוצה מנות. הדין הוא משלוח מנות. הדין הוא בדווקא מין שמחה כזאת ששייכת לגוף, שמחה ששייכת לענייני הגוף. אני רוצה לפתוח את הדברים בגמרא שפעם טיפ-טיפה נגענו בה, נדמה לי בענייני פורים, ששייכת לרבי חנינא בן תרדיון. ומתוכה נדמה לי אפשר להיכנס קצת לעצם העניין של פורים. לפני כן רק אומר דבר אחד. שני עניינים חורזים בפורים אחד עם השני. וצריך להבין מה החיבור ביניהם. פורים זה הדור קיבלו, זה קבלת תורה מחדש. קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם קבלת תורה מאהבה. ופורים זה היסוד הכי גדול אולי מכל המועדים כולם של אחדות ישראל. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, מנער ועד זקן, טף ונשים וכו'. שני הדברים האלה הם לא רק מצידנו, הם גם מהצד של אויבינו. פורים זה החג הראשון או העניין הראשון שבו לא מבקשים להשמיד את כל הבן הילוד, לא את הזקנים, לא את הנערים, אין חלוקות, אין לחונה הגברים. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושללם. הכל, כל מה שאומר יהודי. ראייה של הכל בשורש שלו, באחדות שלו. אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו לא תוכל. ההבנה היא שהמלחמה היא ביהודים כיהודים. זה דבר פלא. אין עוד חיבור, אין עוד ספר בכ"ד כתבי הקודש. שהתואר שאנחנו מתוארים בו כל הזמן הוא יהודים. מכל הכיוונים, לגנות ולשבח. כל הזמן בתור יהודים, 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 יהודים. ביטוי חדש, אין אותו לפני כן. עכשיו אנחנו יהודים כל הזמן. ועל זה המלחמה. מה החיבור הזה? האם יש איזשהו חיבור בעומק בין שני העניינים האלה של קבלת התורה מאהבה ושל אחדות ישראל במובן הכי עמוק שלה, של לך כנוס את כל היהודים של פורים? ירושה לי להתחיל את הכל בגמרא על רב חנינא בן תרדיון. הגמרא על רבי חנינא בן תרדיון מוכרת לנו מחמת היות רבי חנינא בן תרדיון אחד מעשרה הרוגי מלכות קודם כל. זה רב חנינא בן תרדיון שמבקשים לשרוף אותו, וספוגין של צמר עמו, ושורפים אותו וספר תורה נשרף איתו, וכשהוא מת הוא רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. והוא מאוד מחובר לפורים. החיבור שלו לפורים מתחיל בדברים הבאים בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח. תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה? ומה זו רומי? שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחיקך. רבי יוסי בן קיסמא, דברים של טעם. ומה זאת, רומי גוזרת גזירות, ואתה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה וספר תורה מונח לך בחיקך. אמר לו, מן השמיים ירחימו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחימו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אמר לו, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? וכאן הדברים הידועים המגיעים לפורים. מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? שאלה משונה. רב חנינא בן תרדיון, שמקהיל קהילות ברבים במסירות נפש, שספר תורה מונח בחיקו, מה שואלים אותו? כלום מעשה בא לידך כדי לדעת אם מגיע לך העולם הבא או לא? זה מזעזע. כלום מעשה בא לידך? איזה מעשה שיצדיק עולם הבא בשבילך? אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה. וחילקתים לעניים, מעות של פורים, אומר רשי, שהנחתים לסעודת פורים נתחלפו לי, וחילקתים לעניים, וסבור הייתי שארנקי של צדקה היא, ולא נפרעתי מארנקי של צדקה. לא לקחתי אחר כך מן הצדקה את זה. ויתרתי על המעות האלה. מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וויתרתי. אמר לו, אם כן מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהי גורלי. ספילי פלוט. חנינא בן תרדיון מת על קידוש השם. ספר תורה מונח בחיקו. מקהיל קהילות ברבים. אתם זוכרים מה רב חנינא בן תרדיון אומר במשנה באבות? רב חנניה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. פרק ג' משנה ב' או משנה ג', שנאמר ובמושב ליצים לא ישב. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. אין לי אלא שניים. מניין אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר? לא כתוב פה שכינה איתו. גם לא כתוב שאחד שלא יושב ועוסק בתורה, יש כאן איזה ביטוי שלילי. על שניים כתוב מושב ליצים. הייתי מצפה שהמקבילה תהיה, אחד זה משהו מקביל. שנאמר יישב בדד וידום כי נטל עליו. חנינא בן תרדיון שלא יכול לראות שניים יושבים ואין ביניהם דברי תורה. כלום מעשה בא לידך. כן, מעשה בא לידי. החלפתי מעות של פורים, אז שמתי אותם במעות של צדקה ולא נפרעתי מארנקי של צדקה. ויתרתי, אני יודע כמה כסף היה שם? 100 שקל, לא יודע כמה. נו, אז אם כך, אז מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהי גורלי. דבר פלאי מאוד. צריך להבין את זה לעומק. המהר"ל מפראג אומר על זה, אני רק קורא את הדברים, הדברים נראים כל כך קשים. המהר"ל אומר בתפארת ישראל על זה, בתפארת ישראל בפרק ה', מן המעשה הזה יש להבחין שהוא בן עולם הבא. למה? אני קורא את דבריו, דברים קשים מאוד. כי מעות של פורים אינם עומדים רק לריבוי אכילה ושתייה. מעות של פורים עומדים לסעודת פורים. חייבים להשתמש בזה לזה, וזה לריבוי אכילה ושתייה. ואילו היה יום הזה יום שיש בו קדושה, אתם שומעים משפטים? איזה יום? פורים. אילו היה היום הזה יום שיש בו קדושה, אילו. לא היה הסעודה עניין גשמי לגמרי. שהיה זה לכבוד היום ולמעלת קדושתו. אבל אין ביום זה קדושה כלל. זאת התכוננות. והאכילה והשתייה הוא דבר גשמי מעניין העולם הזה שהוא כולו גשמי. ונתחלף מעות אלו במעות של עניים, שמעות עניים הפך זה, כי אני ידוע שאין לו עולם הזה כלל, ואין נהנה מטובת עולם הזה. ונתחלפו לו מעות פורים שהוא הכל עולם הזה, הפך זה במעות עניים שאין להם חלק בעולם הזה. צריך להבין את זה, זה דבר כל כך משונה. ושם ממשיך הסיפור. אמר לו, אם כן מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמה. והלכו כל גדולי רומי לקוברו, והספידו הספד גדול את רבי יוסי בן קיסמה. אתם זוכרים את רבי יוסי בן קיסמה ממסכת אבות? דבריו ידועים. זה רבי יוסי בן קיסמה שפעם פגש אותו איש אחד. ואמר לו, רבי, רצונך שתדור עמנו. ואני אתן לך מלוא ביתך כסף ואבנים טובות וזהב ומרגליות. ומה אמר לו רבי יוסי בן קיסמה? גם אם תמלא את כל ביתי בכל האוצרות שיש בעולם, אני לא בא, אני רוצה לדור בעיר של חכמים וסופרים. אז קשה לנו קצת לפעמים. חנניה בן תרדיון מקהיל קהילות ברבים. רב יוסי בן קיסמה, מה מבקש ממנו היהודי? רצונך שתדור עמנו? מסתומר, הוא לא ביקש ממנו בוא לדור איתנו כדי לפתוח פה בורסה. הוא ידע מי זה רב יוסי בן קיסמה. הוא לא מבין מה זה שליחות, הוא לא מבין מה זה ללכת לעיר ולעשות שם. ננסה לנתח את זה עוד מעט, הפגישה ביניהם היא מרתקת. אמרו לו, היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמה, ואיך נראית ההלוויה של רבי יוסי בן קיסמה? והלכו כל גדולי רומי לקוברו, והספידו הספד גדול, קידוש השם. ובחזרתן מצאו לרבי חנינה בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה ומכיר קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. הדמויות האלה זו מול זו. זה רבי יוסי בן קיסמה שלא אמר, אז אתה בן עולם הבא אם יתחלפו לך מעות של פורים במעות של צדקה. אלא אמר, אם כך, הלוואי ואני אהיה בחלקך. מה חסר לך? בכלל איזה מין ביטוי זה, מה זה מחלקך יהיה חלקי? אתה בן עולם הבא בענייניך, והוא בעניינו, מה? ובחזרתן מצאו אם כן לרב חנינה בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה ומכיל קהילות ברבים, בספר תורה מונח לו בחיקו. הביאוהו וקרחוהו בספר תורה. קרחוהו בספר תורה. והקיפוהו בחבילי זמורות. והציתו בהן את האור. חשבתם פעם על הציור הזה? אני חושב שתוך כדי שאני קורא את הדברים. קרחו בספר תורה מפשט, קרחו באור, בקלף. והביאו חבילי זמורות. האור הזה של הבהמה הגסה, פעם היה בהמה גסה. ועכשיו קורחים את גופו של רב חנינה בן תרדיון בקלף של ספר תורה, ומביאים חבילי זמורות. להבדיל, 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 בחייה של בהמה, מביאים לה לאכול את זה. זה האוכל שנותנים לבהמה. כך ממיתים עכשיו את רב חנינא בן טרדיון כרוך בספר תורה ומוקף חבילי זמורות. הציור הוא מופלא, צריך להבין אותו לעומק. והציתו בהן את האור, והביאו ספוגין של צמר, ושראום במים, והניחו מה ליבו כדי שלא תיצא נשמתו מהירה. כל אחד מעשרה הרוגי מלכות מגלה משהו במסירות נפש המיוחדת שלו. ביקיבה שיוצאת נשמתו באחד, רב יהודה בן בבא שמת כאשר הוא עוסק בשמיכת הדור הבא, רבי ישמעאל, רבי שמעון כהן גדול, רבי ישמעאל כהן גדול, רבי שמעון בן גמליאל, עכשיו רב חנניה בן טרדיון. הניחו מה ליבו כדי שלא תיצא נשמתו מהרה. איזה עניין יש בהתעללות הזאת פה? לא עליהם אני שואל, עליהם אני לא שואל כבר כלום. עליהם למדנו, אנחנו לומדים כל יום מחדש, עליהם אני לא שואל. מה אנחנו צריכים ללמוד? אמרה לו ביתו, אבא אראך בכך, אינני יודע מי היא ביתו, של רב חנינא בן טרדיון, אבל יכול להיות שהיא אשתו של רבי מאיר, כי ביתו של רב חנינא בן טרדיון האחת ניסית לרב מאיר. למה אינני יודע? כי הגמרא מספרת שרב חנינא בן טרדיון סבל בכל הדברים. לקחו ביתו האחת והושיבו בקובה של זונות הרומאים. את אשתו הרגו, את סיפורים שלמים. בת אחת מגיעה להיות אשתו של רב מאיר, ברוריה. בת רב חנינא בן טרדיון, אולי זאת, אולי זאת. אולי בכוונה משאירים לנו את זה סתום. אמרה לו ביתו, אבא אראך בכך, אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף בספר תורה עם מי? מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. גם מחייב הבנה. את אלבונך לבד לא צריך לבקש. תלמיד חכם שמת לא יותר גדול מספר תורה? למדנו הפוך. עכשיו שאני נשרף בספר תורה, נשרף עם מי? מי שיבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. ואגב, שימו לב ללשון, לא מי שיבקש אלבונה של תורה. מי שיבקש אלבונו של ספר תורה, הספר מעניין אותו. קורחים אותו בספר תורה. הם יודעים הרשעים המנובלים האלה, מה העניינו של רב חנינא בן טרדיון. עכשיו מי שיבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. הפתה פתח פיך ותיכנס בהן האש. והוא לא מוכן. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו. והסיום שם ידוע, נורא, אמר לו קלצנטורי, רבי, המוציא להורג, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך, את מה שמעכב את מותך. אתה מביאני לחיי העולם הבא? אתם שמים לב להבדל בין ההלוויות של רב חנינא בן טרדיון להלוויה של רבי יוסי בן קיסמא? גם בהלוויה של רב חנינא בן טרדיון הולך להשתתף רומאי. לא כל גדולי רומי ולא המלכות, ואין הספד גדול. השפל שבכולם, המוציא להורג, התליין, הרוצח שבתוך הרומאים. פתאום קורה לו משהו, צריך להבין מה קרה לו. מה הוא רואה ברב חנינא בן טרדיון פתאום? ממה הוא התרגש? הרי יום יום הוא תולה והורג ורוצח המנובל הזה. מה קרה פתאום? רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר, אתה מביאני לחיי העולם הבא? מה קרה לו? אמר לו הן, היא שווה לי, נשבע לו. מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל ליבו. הוא הרי ודאי מסכן את עצמו עכשיו. יצאה נשמתו במהירה, אף הוא קפץ ונפל לתוך האור, הקלצנטורי. מי יותר השפיע על הרומאים? זו שאלה מרתקת. רב יוסי בן קיסמה, בהלוויה הממלכתית שרומי ארגנה, שאגב המסקנות של רומי בסוף ההלוויה זה ללכת ולשרוף את רב חנינא בן טרדיון, אז מה יצא מההלוויה הממלכתית הנפלאה של הקידוש השם? זו שאלה חשובה שצריך לשאול. בחזרתן מצאו לרב חנינא בן טרדיון, סתם לחינם חיברו את שני הסיפורים? סתם לחינם חיברו את שתי הדמויות עד כדי מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי? בהלוויה, הלוויה, בשריפה של רב חנינא בן טרדיון, רומי תליין שפל שבבני אדם שיכול בכלל להיחשב דבר כזה בעולם, פתאום המפלצת הזאת הופכת לתורה. זה לא יאמן. אגב, מי זאת ביתו? אם ביתו זאת ברוריה, זאת ברוריה שלימדה את רבי מאיר, חתנו, שלא יתפלל על הנו בריוני דאבו בשבבותי, שימותו, אלא שיתפלל שיעשו תשובה, כי כתוב ייתמו חטאים ולא כתוב ייתמו חוטאים. איפה היא למדה את השיעור הזה? פה? וביתו הזאת רואה עכשיו את הכל. אגב, מה היא שאלה? אבא הראיך בכך. מה התשובה שהיא ציפתה? רש"י אומר, זה תורה וזה שכרה. אבל אם זה הפשט של השאלה, אז מה התשובה? מי שיתבע אלבונה של ספר תורה, יתבע אלבוני. רש"י לא עונה על זה. נשבע לו שהוא יביא אותו לחיי העולם הבא, את הקלצנטורי. אגב, רק אתמול הוא שאל את רב יוסי בן קיסמה אם הוא יש לו בכלל כרטיס כניסה לעולם הבא. עכשיו הוא כבר יכול להביא לשם על חשבונו את המפלצת הזאת, את הקלצנטורי. אותו הוא יכול להכניס. שכנראה שיש לו שם קשרים. אתמול הוא לא ידע אם הוא יכול להיכנס. זה מעניין מאוד, כל אימד שאתה מגיע לדבר הזה מחדש, זה אי אפשר, זה לא יאמן, מה כתוב פה בכלל? אפור קפץ ונפל לתוך, מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מהליבו, יצאה נשמתו במהירה, אפור קפץ ונפל לתוך האור. יצתה בת קול ואמרה רב חנינא בן טרדיון וקלצנטורי מזומנין הן לחיי העולם הבא. איזה מין שידוך. רב חנינא בן טרדיון המקיל קהילות ברבים בספר תורה עמו, ולוחם ברומי וקלצנטורי, מזומנים לחיי העולם הבא. אפילו לא שתי בנות קול, יחד. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. אז הגמרא ממשיכה לספר איך מתעללים ולוקחים את ביתו לקובה של זונות וכך הלאה, המשך הגמרא בעבודה זרה י"ח. הרי אנחנו מביאים את זה ערב ראש חודש אדר בגלל מעות של פורים. ושלעניות דעתי מתוך הבירורים של הגמרא הזאת נוכל לברר קצת את ענייני פורים ואת הדברים שבחיוך התחלנו בהתחלה בכל ענייניהם, והם חשובים מאוד מאוד. הבירורים האלה שנעשים בקטלנו עכשיו הם חשובים מאוד. רב חנינא בן טרדיון מחליף מעות של פורים במעות של צדקה. מעות של פורים הן מעות יהודיים לסעודת פורים. את הצדקה של פורים צריך לתת דווקא בו ביום, ואנחנו חייבים לזכור להקפיד על בו ביום כדי שיוכלו לאכול מזה סעודת פורים. כשם שחובה עליי לתת, חובה על העני לאכול בזה סעודת פורים. אני צריך לשמור על הייעוד של המעות, העני צריך לשמור על הייעוד של המעות, דווקא סעודה. מה המהר"ל התכוון כשהוא אמר את המשפט הקשה הזה? כי מעות של פורים אינם עומדים רק לריבוי אכילה ושתייה. ואילו היה יום הזה יום שיש בו קדושה, לא היה סעודה עניין גשמי לגמרי. אבל היום הזה יום שיש בו קדושה, יום שאין בו קדושה. אחרת זה היה לכבוד היום ומעלת קדושתו. יודעים מה הפשט שפורים ככיפורים? יום הכיפורים אנחנו מצווים לבטל את הגוף, לעשות ביטול גמור של הגוף אל השכל. בפורים אנחנו מצווים בביטול השכל, לעשות ביטול גמור של השכל אל הגוף. פעם דיברנו בנושא השחרות בפורים. כל הפוסקים שואלים שם. הביאור הלכה, השער הציור, הם כולם מביאים שם במקום. שחרות? מגונה, שלילי. ובפורים? עד לא ידע. מלמד המהר"ל, עד לא ידע כי פשוטו. עד לא ידע פירושו עד שהשכל יבוטל לגמרי, לגמרי, לגמרי. סעודת פורים בשונה מסעודת יום טוב וסעודת שבת וכל סעודה אחרת בשנה איננה לכבוד היום וקדושתו. סעודת פורים היא לריבוי אכילה ושתייה. צריך להבין את הדברים בעומק שלהם. התז מסביר בהלכה שבפורים ניסיון הכיליון היה את הגוף. לכן מצוות היום הם בגוף. בחנוכה ניסיון הכיליון היה את הרוח. לכן אין מצוות סעודה. המצווה היא הלל, המצווה היא תפילה, המצווה היא הדלקת נרות. צריך לרדת פה עומק בתוך עומק. המן הרשע מגלה בעצם בפורים שנקודת האחדות הפנימית שמקיימת אותנו בישראל היא מעל כל שכל וטעם ודעת. היא בעצם היותנו יהודים. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. יש לו עניין אחד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. העם האחד הזה נמצא עכשיו במצב של פיזור ופירוד. ואנחנו צריכים להראות שהפיזור והפירוד הם חזקים יותר מהאחד, ואז נוכל לחסל אותם. המן הרשע יודע בדיוק את הנקודה. הוא יודע בדיוק, בדיוק את הנקודה של עם אחד, לא במובן של אחד שיש לו שני ושלישי בדיוק כמו השם אחד, כך עם ישראל הוא אחד. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. השם איננו אחד במובן חס וחלילה שאחריו בא השני והשלישי, אלא הוא יחידו של עולם. ועם ישראל איננו אחד במובן האחדותי של התכנסות שאפשר אחר כך לפזר אותה או לא לפזר אותה. כשם שהאחד האלוקי הוא למעלה 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 מן השכל ומן הטבע, אין בטבע אחד כזה. כל אחד גשמי בשלב מסוים מסתיים, יש לו שני ושלישי. ככה אחד שעם ישראל אחד, הוא לא אחד כמותי מספרי, אלא מהותי, אין לו בטבע שום דבר כזה. לכן אומרים חז"ל, ישנו עם אחד, אמר המן, ישן הוא מי שנקרא אחד. הוא ידע לזהות שהאחד שלמעלה מתבטא באחד שלמטה בדבר אחד, ישראל וקודש בריחו חד. רב חנינא בן תרדיון עוסק בשני דברים כל ימיו, בתורה ובאחדותם של ישראל. הוא מכיר קהילות ברבים. הוא לא מדבר על אחד שעוסק בתורה. שניים שיושבים, ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. פילוסופית רב חנינא בן תרדיון שואל פה שאלה מרתקת. שניים שיושבים זה פירוד. איך זה ממשיך להתקיים? איך שניים יכולים להמשיך לשבת? לא יכול להיות חיבור בין שניים. שניים זה שני דברים אחרים, זה נפרד. אלא אם כן אני אגלה שהשניים שיושבים הם לא שניים. הם אחד שמתגלה בשני גופים. כדברי התניא בלב הידוע שלו בפרק למד ב', התניא הגדול בפרק למד ב', הלב של התניא שתמיד קוראים לו כך. שואהבת לרעך כמוך זה לא מצווה שאני מטיל עליך לאהוב את הרע. ואהבת לרעך כמוך מלמד התניא פירושו שישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. כשם שברור לך שיד ימין לא תקה אף פעם את יד שמאל, אם יד שמאל גורמת לנמק ליד ימין, למרות שההיגיון אומר שאולי היא צריכה להרביץ לה, כי ברור ליד ימין וליד שמאל שזה מהלך אחד, אם אתה לא מבין שישראל זו נשמה אחת בגופים מחולקים, אתה לא יכול לתפוס את ואהבת לרעך כמוך. על פי התניא זה פשט הפסוק. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאני השם, כך אתה ורעך. כשם שברור לך שהשם שמתגלה כאיש מלחמה, והשם שמתגלה כזקן, שהשם שיושב על מדין והשם שיוצא לישראל על הים, שהכל השם שמו, כך ואהבת לרעך כמוך זה אחד. האחד הזה הוא מעל טעם, מעל שכל. מהבחינה הזאת הוא מעל, 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 מעל התורה, במובן של תלמוד התורה. זה המובן העמוק, מסביר האדמו"ר הזקן, של ישראל קדמו לתורה. כי התורה כפי שהיא מופיעה לנו, זו נקודה מאוד עמוקה. התורה כפי שהיא מופיעה לנו, ישראל בשורש קודמים לה. התורה בשורש שלה, הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. אבל התורה בהופעה שלה, ישראל קודמים לה. מעות של פורים הם מעות שאינם לשום דבר ספציפי, אינם לקדושה, כי היום הזה אין בו קדושה כלל. קדושתו של היום הזה היא מעל כל קדושה, היא הנצח. וימי הפורים האלה לא ייבטלו וזכרם לא יסוף מזרעם. אין דבר כזה. כל יום צריך להתבטל, אבל ימי הפורים הם בכלל לא מציאות גשמית. הם לא יכולים להיבטל. לכן הם נזכרים ונעשים בכל דור ודור. כל המועדים עתידים להיבטל, חוץ מפורים. כי לכל מועד יש שייכות למשהו, להערה מסוימת בעולם שהוערה באותו זמן. אגב, ככל שהמועד הוא גדול יותר, אנחנו מחכים בעצם לזה שבשלב מסוים הוא יהפוך להיות תפל או ייבטל לגמרי בפני המועד הבא. מה העניין זכר ליציאת מצרים? אנחנו זוכרים את יציאת מצרים כל יום ויום, כל היום. נו, ומה המגמה הסופית שלנו? שתעקר יציאת מצרים ממקומה ונעסוק בשיעבוד מלכויות. חכמים ובן זומא חלוקים. והלכה כבן זומא. כי הרי אנחנו קוראים קריאת שמע בלילות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. ולא להביא לימות המשיח בפשט של יציאת מצרים. זאת אומרת שהלכה כבן זומא. לפי בן זומא, מה הפשט להביא לימות המשיח הוא לא אומר, אלא הוא אומר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, ומאיכן הוא לומד להביא לימות המשיח ביציאת מצרים? מסבירה הגמרא בברכות, הוא לא לומד להביא לימות המשיח. הוא סבור שלימות המשיח נעקר לגמרי. רק חכמים סבורים אחרת, אבל הלכה כבן זומא. זה פילי פלאות. זאת אומרת, בעצם הדבר שכל ענייננו הוא זיכרונו, כל ענייננו הוא זיכרונו, הוא לזכור אותו. בעצם המגמה שלנו בסוף הוא שישכח. לפחות שיהיה תפל. אבל פורים. אני יודעתי, אם מותר, אני רוצה לפי זה להבין פשט מופלא. אנחנו מתחילים פרשת שקלים השבת. בארבע פרשיות יש כלל. יש כלל נפלא בארבע פרשיות, דומה לארבע כוסות קצת. אבל הדמיון נראה חיצוני. הכלל הוא שבין פרשת שקלים לפרשת זכור יכול להיות הפסק. בין פרשת זכור לפרשת פרה לפרשה שלישית יכול להיות הפסק. לפי התאריכים. הפסק זאת אומרת שבת באמצע שאין בארבע פרשיות. בין שבת שלישית לרביעית, בין פרה להחודש, אף פעם לא יהיה הפסק. תמיד זה יצא שבתות צמודות. הירושלמי אומר, וסימנך, סימן. קשה לזכור את זה, הגבאי יהיה לו קשה לזכור את זה, זה דבר מאוד מאוד קשה. אז צריך סימן. וסימנך, ארבע כוסות. אף לבפלה. וארבע כוסות גם מדהים. כוס ראשונה ושנייה, יש הפסק. כוס שנייה ושלישית, מותר להפסיק. כוס שלישית היא של ברכת המזון, בין שלישית לרביעית לא יפסיק. שאלתי הרבה פעמים את עצמי, קודם כל מה עוזר סימן, ב' מה צריך סימן, ג' אם רוצים לתת לי סימן, לא כדאי לתת אותו מהכוס הרביעית של ליל הסדר. יש מקומות שאני זוכר סימנים יותר טוב בשלב הזה. וסימנך בין שלישית לרביעית, צריך סימן להלכה כזו פשוטה, ואיזה סימן בין שלישית לרביעית להפסיק? פשט הוא מאוד עמוק. הנס של פורים והנס של פסח הם שני ניסים אחרים לגמרי. משנכנס אדר מרבין בשמחה, אומר רש"י המפורסם וכולם מדברים בו, משנכנס אדר מרבין בשמחה, ימי ניסים היו לישראל. פורים ופסח. רש"י מעניין, משנכנס אדר, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. מי שמעמיק, שני ימי הניסים האלה שונים במהותם. את פסח חלה עליי חובת זכירה יום-יום. זה לא רק בפסח. בפורים ולא יעבור כתיב. את פורים אני צריך לעשות בפורים באותו יום, ואסור להמשיך. מאידך, פסח אני שואף להפסיק לזכור אותו בסוף. פורים לא ייבטל גם לעתיד לבוא. אתם חושבים שהנס הגדול בעולם הוא פסח. זה לא נכון. פורים הוא הנס הגדול. פסח הוא נס שאפשר לתלות אותו במציאות מוחשת, במציאות מובנת. כל דבר מוחש, כל דבר מוגבל, יש לו סוף. פורים, כל עניינו של פורים ששום דבר לא היה בו. לא הייתה מלחמה בפועל, רק אמרו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ואמרו להשמיד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אמרו. ומה התברר? בפורים התברר שהמציאות הזאת של אחדות ישראל היא כמו המציאות של אחדות השם יתברך, זה אין סוף. לכן היום הזה עצמו זה לא מצד קדושה שיש בו, זה לא מצד מעלה שיש בו, זה מצד המעלה שיש בנו. פסח יש בו מעלה. פורים, יש בנו מעלה שמתבטאת בעניין. זה לא איסוף, המעלה של היהודים לא תסוף. אז גם פורים לא יכול לסוף. אנחנו קוראים לזה פורים. אנחנו קוראים לזה פורים מפני שאנחנו מבחינתנו לא יכולים להסביר את זה בשיקול הדעת. אצלנו זה פור, זה גורל. על שם מה קוראים לזה פורים? על שם הגורל של המן? כן! כי אנחנו יודעים איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים גם דרך המן הרשע הזה. מי נתן את השם לפורים? רבמן הרשע. הוא בעל הזכויות יוצרים על השם. המועד שלא ייבטל לעתיד לבוא על שם המן הרשע. הוא זה שדרכו ביררנו שאחדות ישראל היא מציאות בלתי הפיכה, בלתי ניתנת לקימות. זה האין סוף ממש. כנסת ישראל, כותב הרב, היא האלוקות בעצמה. ההבנה הבסיסית הזאת, זאת ההבנה של פורים. חנינה בן טרדיון ורבי יוסי בן קיסמה הם שני גדולי תנאים שחיים בזמן אחד. רבי יוסי בן קיסמה הוא הזקן ביניהם, ורב חנינה בן טרדיון בא לבקרו. ורבי יוסי בן קיסמה נותן לו שמוס. אתה מקים קהילות ברבים? יש זמן שאפשר לעסוק בתורה לבד. רב חנינה בן טרדיון יודע שאפשר לעסוק בתורה לבד, הרי הוא לימד במשנה באבות, ומניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר? שימו לב איזה דבר מופלא. אחד שיושב ועוסק בתורה, ודאי שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, אבל יש זמנים שהשכר הזה לא מספיק. יש זמנים שהשכר הזה לא יכול להספיק כדי להגן מפני מה שקורה מבחוץ. יש זמנים שהשכר צריך להיות של מקהיל קהילות ברבים. שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. זה לא יכול להיות בר קיום. שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם. אחד שיושב ועוסק בתורה לא כתוב שהוא מוריד שכינה. כשמרדכי היהודי רואה שהולכת לכלות הגזירה, הוא הולך אל התינוקות. אל התינוקות שלומדים תורה. שם עוד לא אומרים סברות. שם אומרים פסוק לפסוקך. הוא לא הולך למצוא תינוק אחד. הוא לא הולך לחפש תינוק שלומד. הוא הולך למצוא תינוקות שלומדים ביחד פסוקים. הוא אומר לכל אחד פסוק לפסוקך. שם יש שכינה. את זה צריך לקחת. עם הדלק הזה אפשר לשרוף את המן. אחרי מעמד הר סיני, אחרי חטא העגל, בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ועושה לו מבחן קשה. הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. איך יש אהבה מינה כזאת בכלל? משה רבינו אומר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. כיסא בין שלושה רגליים, אברהם, יצחק ויעקב, אתה ראית איזה חטא, אתה רוצה להעמיד אותו עליי? מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? הוא אומר לו, בחינה גדולה. בוא נבדוק אם אפשר לתפוס את התורה לא מצד העם וסגולתו, אלא מצד התורה. נחליף את העם. עצם קיומה של הווה אמינא כזאת אומר, שהחיבור שהיה בהר סיני, שהיה החיבור הגדול ביותר של אחדות, ויסעו ויחנו כל מקום במחלוקת ותרעומת עד שהגיעו להר, ויחן שם ישראל נגד ההר, אבל עדיין אתה יכול להעלות על הדעת שהאחדות היא מכוחה של התורה. אם האחדות היא מכוחה של התורה, יכול להיות שאתה מקבל את התורה ברמה כזאת, ואני ברמה אחרת. אז לגביי זה כפייה תרקי גיגית. אני מקבל את התורה כי השתכנעתי, כי ראיתי את זה, כי אני חלק מכל הציבור הזה. אבל אני לא התחברתי באותה מידה שאתה התחברת. אבל בפורים קיימו וקיבלו, קיים וקיבל. קיים כתיב. וקיים עליהם את ימי הפורים האלה. בפורים היינו אחד. בפורים ההגדרה של האחד הייתה מצד היותם יהודים. לגנות ולשבח. בפורים אמרו שאנחנו ג'יד, יהודונים. בפורים הלכנו עם טלאים. שם הוגדרנו כאין סוף במציאות פה. שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, זה לא החידוש של עוצמת התורה. זה החידוש שהתורה מחברת כל מה שפרוט בעולם ועושה אותו לאחד. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. החידוש של רב חנינא בן תרדיון לעניות דעתי במשנה, הוא מה אין באחד שיושב ועוסק בתורה. כך אני חושב צריך לקרוא את רב חנינא בן תרדיון. ומניין לאחד שיושב ועוסק בתורה, שסך הכל כביכול כביכול, שהדבר היחיד זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, אין השראת שכינה, אין ביטול ההיפרדות בעולם, יש שכר. יש מצבים שהשכר הזה הוא ודאי מספיק כדי להגן ולעשות. רבי יוסי בן קיסמא הכיר את רב חנינא בן תרדיון. הוא ידע שהוא מכיר קהילות ברבים, והוא ידע שספר תורה מונח בחיקו. והוא שאל אותו שאלה, כלום מעשה בא לידך. אני רוצה לשמוע עכשיו לא דרך הלימוד ולא דרך הקהילות ברבים, אלא דרך מעשה שאתה מברר לי את הסוגיה, שאתה מברר לי את שיטתך בעולם. אתם יודעים מה השאלה, מה הפשט, כלום אני חייב לשייך לעולם הבא, מה אני לעולם הבא, זה דבר מחריד. רב חנינא בן תרדיון יודע את הוויכוח שלו עם רב יוסי בן קיסמא. והוא אומר, יכול להיות שאני בדרך שלא מובילה לעולם הבא. יכול להיות שאני לשיטתך מסכן את עם ישראל. יכול להיות שהעיסוק שלי ברבים כל הזמן הוא לא נכון. כמו רבן יוחנן בן זכאי שעומד ומפחד. שתי דרכים יש, ואינני יודע לאיזה מוליכין אותי, אחת לגן עדן ואחת לגיהינום. אתם זוכרים את הגמרא בברכות. לא יודע לאן אני הולך. כי אני לא יודע אם בהחלטות האדירות ההיסטוריות שלי על ירושלים ויבנה אני הובלתי את העולם לגן עדן, או חס וחלילה, חס וחלילה, ההפך. רב חנינה בן טרדיון בא אל רב יוסי בן קיסמה, והוא רוצה שהוא יודע לו שהוא בן עולם הבא. הוא בא אל האנטיתזה, הוא בא אל השיטה ההפוכה, הוא בא אל מי שחולק איתו. רב יוסי בן קיסמה אומר לו, כלום מעשה בא לידך. לא בעצם הוויכוח על התורה ברבים. רב חנינה בן טרדיון אומר לו, כן, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה. הוא אומר לו, מעות של פורים שנתחלפו לי במעות של צדקה, לא לקחתי אחר כך חזרה, השארתי אותם לצדקה. גם הצדקה אצלי היא לא מצד היחס הפרטי לאדם, זה כמו מעות של פורים. מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. מעות של פורים שלא באים לברר משהו מסוים, קדושת היום, קדושת האכילה, אלא שעם ישראל בגופו מקודש, שהגוף קודש, שאי אפשר לפגוע בגוף של יהודי. יש סיפורי חסידים שלפעמים צריך לחזור עליהם 1,000 פעמים כדי להבין אותם לעומק. וכל פעם רואים אותם מכיוון אחר. סיפור שיש לו כל מיני וריאציות, אבל מקורו כנראה הוא בסיפור על הבעל שם טוב. על הבעל שם ששאל איפה הוא יהיה, ליד מי הוא יהיה בגן עדן. איפה הוא יהיה מונח שם. והוא זוכה והולך ורואה את האדם שהוא יהיה לידו, והוא הולך להגיע אליו. הוא רואה את האדם הזה יושב והתמרזח. ואוכל ושותה ומשמין בצורה מחרידה ולא מפסיק באכילה ושתייה ואכילה ושתייה ואכילה ושתייה. והוא נבהל על מה העונש הזה שהוא נפל עליו. מה הוא עשה? ואז בסיפור הגדול הזה הוא שואל אותו בסוף, מי אתה? מה אתה? ומספר לו היהודי הזה, איך הגויים מרגו את אבא שלו. שרפו את האבא. והאבא שלי, כך הוא מספר, היה כחוש. כי הוא היה מסכן. כי לא יכול היה לאכול. וכשהגויים שרפו אותו בלהבה אחת הוא נגמר. ואז אני קיבלתי על עצמי קבלה. שאני אוכל ואוכל ואוכל. ואוכל, שאם ישרפו אותי תהיה כזאת להבה, שכל העולם יראה את האש. צריך להבין, זה לא רק סיפור יפה. הבעל שם שכל מה שרצה זה לגלות איך תורה שייכת בכל יהודי. לוקחים אותו להראות לו מה זה גוף של יהודי. יהודי מצד הגוף, יהודי מצד עצם זה שזה תא, איבר, גיד, ציפורן של יהודי. שכל העולם יראה את האש. זה עומק עצום הסיפור הזה. וזה מה ששואל רב חנינה בן טרדיון, מה אני לחיי העולם הבא? אולי זו שיטה לא נכונה? יש מקום להתווכח על השיטה? יש סברה במה שרבי יוסי בן קיסמה אומר. היא מסתדרת עם רבי יוסי בן קיסמה באבות. כמו רב חנינה בן טרדיון, עם רב חנינה בן טרדיון. בעל שמועה עומד לנגדנו. אז אומר לו רב יוסי בן קיסמה, אם כך מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. רב יוסי בן קיסמה כועס. הוא אומר לו, אינך יודע לעומה זאת שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו. הוא לא אומר את ביתנו, את היכלנו. החריבה את ביתו, שרפה את היכלו. זאת אומרת, הקודש ברוך הוא נתן להם את הכוח הזה. אז אם הקודש ברוך הוא אתה מתווכח. שימו לב לנוסח שם. הרבה פעמים אומרים, ענוותנותו של רב זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו, שרפה את היכל... לא. את ביתו, את היכלו. עם מי אתה מתווכח, רבי חנינא בן תרדיו? ואתה מסכן אותנו. והוא אומר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו. אמר לו, פחות או יותר, עיין מהר"ל תפארת ישראל פרק ה'. אני בכוונה אומר דברים שאינם של טעם. אני מדבר מעל הטעם. אני מדבר מעל הסברה. אני מדבר מעל השכל. נכון, אתה אומר דברים של טעם. זה המחלוקת שלי איתך. אני אומר דברים מעל הטעם. אני אומר עד אלו ידע. אני אומר מן השמיים ירחים. זה ויכוח, או עולם הבא או לא. חלקך יהיה חלקי. איזה הספד עשו לרבי יוסי בן קיסמה. אבל זה לקדנציה אחת. זה יחזיק עד שההלוויה נגמרה. אז המפלצות האלה חזרו לאורם האמיתי. כך מפלצת כזאת, כמו שאנחנו מכירים. שמעתי כמה פעמים את הביטוי פרופיל של מחבל. מה הפרופיל? זה מחוץ לפרופיל, זה כן הפרופיל, זה לא הפרופיל. אמרתי הרבה פעמים כבר לעצמי, שהדבר היחיד שמבחין בין פרופיל של מחבל זה באיזה צד הוא עומד. אותו פרופיל. הם יוצאים מההלוויה של רבי יוסי בן קיסמה. קצת הערכה, תחכו שעה. הם מוצאים את רב חנינא בן תרדיו. והם יודעים מה לעשות. הם יודעים שרב חנינא בן תרדיו צריך להישרף וספר תורה עמו. מי שיתבע עלבונה של ספר תורה, ספר תורה זה כמו שתמיד אנחנו מדברים, זה לא התורה עצמה, התורה זה אש שחורה על גבי אש לבנה. ספר תורה זה אור של בהמה גסה עם אותיות קדושות כתובות בו. קרחו בספר תורה, קרחו באור של בהמה גסה, האור הזה הופך להיות קודש בספר תורה. הגוף מיעוט של הספר תורה הופכת להיות קודש. האור באימה גסה שהיה פעם מסריח אצל בורסקי, נהיה קודש קודשים כשכתוב בו ספר תורה. מה שהבת שלו שואלת אותו זה, אבא, מה אתה מגלה בעשרת הרוגי מלכות? מה העניין שלהם שלא תמות במהירה? אמר לה, אני אעשה להבה גדולה. פה רוצים להרוג גוף של יהודי. כי הם הבינו שאני הקלתי קהילות כדי להראות מה זה יהודים, שיהודים מחוברים לתורה כי הם יהודים. הם מבינים את זה, תלמדי אצלם. אז מתגלה הדבר המדהים. הבהמה שבבהמות, הקלצנטורי שברומים, בתוך תוכיותו נחשף בו משהו. ההצגה של גדולי רומי בהלוויה של רבי יוסי בן קיסמה אולי מרשימה את כלי התקשורת. הקלצנטורי כל כך גס, כל כך נמוך, כל כך שפל. עד לשם מגיע מה זה גוף של יהודי. את זה הוא יכול להבין. שם הוא יוצא מתבעלותו, שם הוא יוצא מקהיליו. הממשלה הרומית לא עשתה שם שום טקס. לא השמיעו מוזיקות גרמניות נאורות, כמו בהלוויה הממלכתית הקודמת. הפרשנים החדשותיים מן הסתם אמרו ש... תראו שזה לא עובד. הקלצנטורי, השפל שבשפלים, הכי נמוך, עד לשם מגיעה הידיעה הזאת. מה זה גוף של יהודי? מה זה אין סוף? לא מצד היום של הקדושה, לא מצד הקדושה שיש במעלה של היום, מצד שזה לא יכול להיבטל. ואז הוא אומר, אני אקפוץ פנימה, אבל תשבע לי. הוא קופץ פנימה. ובת קול יוצאת ואומרת, קלצנטורי יכול להתחבר לרב חנינה בן טרדיון. רב חנינה בן טרדיון וקלצנטורי מזומנים לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. הסדר הנורמלי הוא שקונים עולם בהרבה שנים, אבל אנחנו עכשיו בלא נורמלי. אנחנו בעל נורמלי, בעל טבעי. כשאתה מתחבר לאין סוף הזה באותה שנייה, אתה מזומן לחיי העולם הבא יחד עם רב חנינה בן טרדיון. וזה פתחנו, ולשם אני רוצה לחזור. שתי מעלות של פורים. קבלת תורה מאהבה ואחדות ישראל הם דבר אחד. תורה של הצד הכנוס, לך כנוס, זה מצד אדם הכנוס בפנים. לך תיכנס פנימה פנימה, כנוס את כל היהודים. תיכנס ליהודי שביהודים. אם תבוא אליהם מצד שהם יהודים, תצליח לכנוס את כולם. נראית לנו מטלה פשוטה לכנוס את כל היהודים. הרי מרדכי היהודי אפילו אחרי פורים היה רק רצוי לרוב אחיו. ככה פשוט לכם, לך כנוס את כל היהודים מנער ועד זקן, שאף אחד לא יבוא, איך? מצד שהם יהודים אפשר לכנוס אותם. לא משום דבר צדדי, רק מצד היהודים שבהם. ואז אפשר להגיע לכל, לכל היהודים. ואז אפשר לקבל תורה מאהבה. מאיגרא רמא לאיגרא עוד יותר רמא. עכשיו אני חוזר לפצ'קווילים. בפצ'קווילים התחלנו, ובפצ'קווילים נסיים. באחד באדר משמיעין על השקלים. כך מתחיל עניינו של אדר. מה זה שקלים? 20 גירה השקל, מחצית השקל. אפילו אני ברמתי במתמטיקה יכול הייתי להסתדר עם משפט הרבה יותר קצר, 10 גירה, מחצית השקל. זה אומנם קשה, אבל אני הייתי יכול להבין את זה. במקום שיגידו לי 20 גירה ואני אעשה פעמיים, ואז אני אבין שחצי זה 10, יגידו לי ישר 10 גירה, זה נכון, זה קשה בחצאים, אבל אני אבין את זה. ואם אני אבין את זה, כל שכן שאבין את זה. כולם. אתם יודעים מה כתוב פה? 10 גירה אין לזה שום ערך. שקל זה 20 גירה. ואתה לבד מחצית השקל. וכשאתה נותן מחצית השקל, אל תרגיש 10 גירה. כי היית יכול להרגיש 10, אפס. זה גורנישט. עם עוד יהודי, זה 20 גירה. אתה כולך מחצית השקל. ככה מתחילים להיכנס לפורים. הכניסה לפורים זה להרגיש חצי. אני לא אכנס למחלוקת הפויסקים אם עושים את זה דרך גמד, ענק, קליין, גרויס. יש בזה כנראה שיטות. אבל אני כן אומר בצורה הברורה ביותר. כל מה שאפשר דרכו לזכור שאני מחצית השקל. ובראש, בראש, בראש, בראש ובראשונה, בתוכנו בבית המדרש, כדי שאחר כך בעזרת השם נוכל להופיע את זה מתוכנו, אבל זה חייב להיות בתוכנו כאן. הוא נפלא וטהור ומבורך ויפה, כל מה שיש בו מחצית השקל. כל עניינו של פורים הוא שהמעלה הרבה יותר גבוהה מרשקה בהג. זה יהודי. מה אני יכול לעשות למחצית השקל שיושב לידי? הפשט האמיתי הוא, מה אני יכול לעשות למחצית השקל, כלומר לעצמי? אל תעשה לו. כי אם לא תעשה לו, אתה לא עושה לך כלום. באחד באדר משמיעים על השקלים. אי אפשר להיכנס לאדר, ואם יוצא אדר באמצע השבוע, אז לפני אחד באדר. יש בזה דיון. אולי יחכו לאחד באדר ורק אחרי שבת. לא, מה פתאום? אין כניסה לאדר בלי להרגיש מחצית השקל. 20 גירה השקל. לא אתה גורנישט. מה פתאום? גורנישט זה לא עוזר כלום. אתה חצי. וואה. לא נעים לך להיות חצי? מה יותר טוב? להיות שלם לקדנציה או שיריים של נצח? קליין ונגרויס. להיות ענק? בסדר, נכתבו עליך פעמיים. אחרי זה יעטפו עם זה דגים. או להיות פירור, פירורון של נצח ישראל. אתה צריך להחליט. אבל אין לך מה להיכנס לראש חודש אדר בלי זה. כתוב במדרש, אדר מנלם, שנאמר אדיר במרום השם. אדר זה לגלות שם השם פה. אדר זה לעשות אין סוף פה בעולם הזה. בעולם הזה ולא יעבור, כי יש סגולה מיוחדת ליום הפורים, אי אפשר בתת זין. אין, זה לא שייך לימים בכלל. משתה ושמחה, ביטו לשכל, מעל הטעם. לכן זה שייך לעתיד לבוא. אדיר במרום השם. ואנחנו באמת, גם זה חלק מהשמעת השקלים, להשמיע לעצמנו דרכים. אז אני, אחרי שראיתי את זה, הייתי צריך הסבר ארוך, בפשט של גמד וענק, אני כמעט מבין את זה עכשיו. לא, כמעט מבין. אבל גופו של רעיון, זה ודאי פשוט. אז באחת המודעות בפצ'קווילים ראיתי כבר המלצת ראש הישיבה. זה כבר נוסח של פצ'קוויל חדש. אני חושב שזה לא בהמלצתי, אבל אני חושב שזה בהמלצת המשנה. ואחד באדר משמיעים על השקלים, זה לא המלצה כל כך חשובה, אבל אני חושב שבהמלצת המשנה, מה שאפשר להשמיע על תחושת מחצית השקל שבנו, מומלץ מאוד בהמלצת המשנה הקדושה. אם ההמלצה הזאת טובה היום, אבל זה בטח עובד. שיהיה לכולנו בעזרת השם חודש טוב וגאולה שלמה.